תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של פורטפוליו תיק עבודות, שבו אנחנו מארחים מדי שבוע יוצרת יוצר, ומדברים איתם על עבודות, על השראה, עבודה שהן אוהבות במיוחד, שהן לא אוהבות בכלל, עבודה אהובה אליהן, ובכלל מה זה עבודה היום בתקופה הזאת שבה אנחנו כל הזמן בבית. נמצאת איתנו היום בתיה קולטון, מה העניינים בתיה?
בסדר גמור.
אני קצת מתרגש שאת פה, אני חייב להודות.
למה?
כי אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אותך, את לא ידעת מי אני, אולי ידעת, אבל לא באמת דיברנו, זה היה ב-2009, בפתיחה של התערוכה איך לאהוב של אקטוס במוזיאון הקומיקס.
בחולון, כן.
בחולון. מאוד התרגשתי שאני הולך לפגוש את כל אקטוס, אני חושב שזה הייתה פעם ראשונה שראיתי אתכם, ואני ממש זוכר, טוב, אני אגיד קודם כל את הטלטלים, מותר להגיד, נכון?
כן, בטח מותר להגיד, זה הסימן היכר שלי.
סבבה. והכרתי את העבודות שלך, ואני מכיר גם אותה מאז, ותכף נדבר על כל העבודות באמת, או על חלקן בכל אופן, אבל אני רוצה לספר לך שיש לנו נותן חסות לפודקאסט שלנו, את מכירה את פלפ?
בטח.
יפה, תשובה מעולה, מי לא מכירה את פלפ, ומי שלא מכירה את פלפ, מהר לרוץ לחנות שלהם בחוף דיזינגוף 147 בתל אביב. אני גר שם ליד, ובכל פעם שאני עובר, אני רק רוצה לגור בתוך החנות, עם כל הסקטשבוקים והעטים והאפרונות והפרינטים, הם עושים הרבה שיתופי פעולה, גם עם מאירים, זה הזמן אולי להגיד לפלפ, תעשו שיתוף פעולה עם בתיה, אני בטוח שתמכרו המון, ולא סתם שאני שולח אתכם ללכת לפלפ, אם תבואו לחנות ותגידו, אני מפורטפוליו, תיכנסו לאתר שלהם בפלפ-shop.co.il ותלחצו, תכתבו בקוד קופון פורטפוליו, תקבלו 10% הנחה. מה את אומרת?
יש לי משהו להגיד על זה.
קדימה.
אני חושבת שאחת הסיבות שאני עוסקת במה שאני עוסקת, זה חנויות, אוקיי, גם מהסוג של פלפ, אבל... אני מאוד מאוד אוהבת, תמיד אהבתי כבר בתיכון, רשימות של ציוד. מה צריך לקנות? זה מבחינתי היה הדבר הכי חשוב. הרשימות האלה, להיכנס לחנויות, להתחיל לבחור את הצבעים, את האפרונות, את הבלוקים, את הסקטשבוקים.
איזה כיף זה, אה?
זה השופינג של המקצוע.
לגמרי.
אני חושבת שאני עוסקת באמת בדבר הזה, בגלל זה, לגמרי.
נו.
ועד היום, עד היום, כשאני מחליטה שאני נכנסת לאיזושהי הרפתקה של איזו טכניקה חדשה, אז זה קודם כל להיכנס לכל החנויות, לקנות, נגיד אם זה צבעי מים, את כל הצבעים של כל החברות, את כל הבלוקים, את כל הניירות, ועד שאני לא מוקפת בכל הטוב הזה, כי אני מאוד גרידית, אני לא יכולה להתחיל לעבוד.
אני כל כך יכול להבין אותך, זה כזה כיף להיכנס לחנויות האלה, ולקנות את כל ה... או אפילו לדמיין, אני זוכר חנות שהייתי בה בטוקיו, 12 קומות, תחשבי על פלפ 12 קומות. כאילו לא רציתי ללכת משם, ביטוי חוזר, אבל בוא נדבר עלייך.
אוקיי.
לאחרונה הכנסת לעצמך עוד איזה טכניקה, טקסטיל, משהו שהתחלת גם קודם כמובן, אבל בא לי דביטוי, בעיקר בפרויקט שעשית עם רוני פחימה, במסגרת התואר השני בעיצוב ושנקר, רגע לפני שנדבר עליו, למדת קרמיקה, למדת איור, למדת משחק, למדת עיצוב, למדת כאילו כל דבר, איך זה קורה? מה?
טוב, זה מתחיל כמו כל דבר בילדות, בבית ספר פחות מצאתי את עצמי, נגיד בלימודים, כן, כתלמידה, פחות התעניינתי בדברים שניסו ללמד אותי. אולי היום, אם הייתי אז, היו מאבחנים אותי כל מיני אבחונים, למרות שהייתי מחוננת.
גם אני.
אבל זהו, הייתי מחוננת, ואני חושבת שזה גם, זה קרה בגיל מאוד צעיר, וחשבתי שאם אני מחוננת, אני לא צריכה ללמוד. החיים תמיד התחילו אחרי הלימודים בחוגים. מצאתי את עצמי כל יום, נולדתי בפתח תקווה, הולכת לבית התלמיד, שזה מין מוסד כזה, כמו איזשהו מתנס של חוגים, ולומדת משחק, ולומדת גיטרה, ובנבחרת כדורעף, והולכת לצופים, והולכת לחוג כזה, והולכת לחוג כזה, וזה זה בעצם היה החיים שלי, וברגע שסיימתי... סיימתי את השירות הצבאי, אז חשבתי, מה אני אעשה?
ברור לי.
מה אני אעשה? אני אלך ללמוד משחק?
כדורף, תלכי לי, אני כל כך רואה אותך שחקנית כדורף.
כן, הייתי, האמת שהייתי רצת מרתון נהדרת.
בבקשה.
ניסיתי לחשוב בעצם מה מבין כל החוגים האלה שלמדתי ואהבתי, מה אני הכי רוצה לעשות. אז התחלתי, בגלל שבתיכון למדתי בויצו צרפת, שזה היה תיכון עם מגמת אומנות, זה הייתה מגמה של גרפיקה, מה שנקרא, איך קראו לזה? גרפיקה שימושית. נכון? גרפיקה שימושית, והייתה מגמת אומנות, אז אני הלכתי לאומנות, כבר אז זיהיתי שהבלגן, הבלגן שלי, שמאוד מאוד מאפיין אותי, ואני לא מדברת על סתם בלגן, אני את הבלגן שלי אפשר לשדר בערוץ 8, כל יום ב8, זה יהיה רייטינג מטורף.
כי?
והאנשים הקרובים לה יודעים על זה, כי זה לא סתם שאני אומרת, החדר מבולגן, זה לא בלגן כזה, זה בלגן שמצריך סרט תיעודי.
אבל זה מסוג הבלגן שאת יודעת מה קורה בו והסדר? כאילו, איפה
לא,
כל
זה,
דבר נמצא?
זה, אני...
לא, כמטאפורה.
לא, לא, אני לא חושבת, אני חושבת שאני, זה סבל מאוד מאוד גדול, אבל הוא קיים כי כל מה שקשור לדברים שצריך לטפל בהם, צריך לטפל בהם, אפילו הילדים בשנים האחרונות, תמיד הכל נדחק, כאילו הדבר הכי חשוב זאת עבודה. כשצריך לעבוד, אז שום דבר לא חשוב.
וואלה.
והכל פשוט לא מתבצע בגלל העבודה. זה כולל אדמיניסטרציה, שאדמיניסטרציה כוללת סדר, ועוד דברים שאני מזניחה. אבל מה שהתחלנו להגיד, אוקיי, אז למדתי אומנות, כי באמת לא הסתדרתי עם הגרפיקה השימושית, אני חושבת מהמקום הזה, באמת של איזשהו סדר שהתבקש שם, במיוחד באותם ימים שהכל היה עם כלים ידניים מאוד מאוד מדויקים, ואני בן אדם מאוד, מאוד אנרגטי, שוב פעם, אנחנו הולכים לאבחונים אולי היפראקטיבית, זה תמיד היה, זאת אומרת, הגוף שלי צריך להשתתף בעשייה כדי להוציא אנרגיה, וזה מה שהתאים לי. ובתוך הדבר הזה של האומנות, כשבכיתה י' א' י' ב' למדנו גם קרמיקה, היה גם עיצוב קרמי, ואני חשבתי שכל הפגישה שלי עם החומר, זה מה שאני צריכה לעשות. ראיתי שבבצלל יש את העיצוב הקרמי, נרשמתי, התקבלתי, ואיך שהתחלתי ללמוד בבצלל, התחלתי לפזול לעבר כל המחלקות האחרות. כל הזמן הלכתי לראות הגשות של אומנות, הלכתי ללמוד אנימציה בתקשורת חזותית, הלכתי ללמוד צילום אצל יגאל שם טוב.
וואלה.
כל הזמן מצאתי את עצמי, שוב פעם, מסתכלת על כל הדברים האחרים, והכי פחות עניין אותי, לאט לאט הרגשתי שדווקא החמר והחומר, והמקום הזה של הקרמיקה, של החומר, הולך ומתרחק ממני. כי בעצם תמיד שרבטתי, תמיד ציירתי. זה משהו שהיה, היה לי רצון לעשות את זה. אבל, אחרי שנה, במחלקה לעיצוב קרמי בצלאל, פתאום נזכרתי באהבתי הגדולה, בתיאטרון, כל השנים, כשהייתי בפתח תיק, והייתי ב... איך זה נקרא, איך קוראים לזה? נגיד הלהקה, להקת התיאטרון,
העירונית של עיריית
כן,
של
העירונית,
פתח תקווה.
כן, העירונית, אבל לא סתם, זאת אומרת, הייתה לנו במאית נפלאה, שהיא בעצמה הייתה שחקנית, והיא ממש אספה מכל בתי הספר, היינו ממש צוות שחקנים, והיינו מופיעים בכל הארץ, זאת אומרת, גם יצרנו הצגות, וגם לקחו אותנו לכל מיני תקסים, שהיה צריך מנחים, או נגיד פסטיכון, או כל מיני דברים כאלה. ואמרתי, בעצם זה מה שאני רוצה לעשות. ומיד נרשמתי לניסן נתיב, הייתי בירושלים, הלכתי לסניף הירושלמי, התקבלתי, הייתי אוף מאוד מוזר שם. בכלל, אני חושבת שאני קצת תמיד שנויה במחלוקת איפה שאני נמצאת.
אז זה קצת, אני לא יודע אם המילה הזאת מדויקת, אבל קצת אאוטסיידרית?
אני לא יודעת אם אאוטסיידר, זאת אומרת, זה לא משהו שאני, לא. מה זאת אומרת אאוטסיידרית? לא, אני מאוד...
ברור, את הכי בתוך הדברים שאת עושה, אבל...
אני חושבת, תראה, זה היה בשנות ה-20.
שלך.
כן, שלי. אז בטח היו לי כל מיני מחלות כאלה של שנות ה-20, שאתה כאילו אתה מתאהב במוזרות, אתה הולך עם בגדים משונים, כאילו אתה משתמש בכל מיני סממנים חיצוניים כדי להגדיר את עצמך. אז יכול להיות שבדברים האלה, אולי הייתי קצת אאוטסיידרית, בעיקר מה שתמיד אפיין אותי, הייתי מרדנית, אז הייתי מרדנית גם שם.
ואיך התגלגעת ללמוד איור בויטל?
רגע.
לא, אין לנו את כל היום.
אין לנו את כל היום, לא, כי אוקיי, כי משם בעצם, טוב, הלכתי ללמוד אופרה, לשיר, גילו שיש לי סופרן אדיר.
וואלה.
כן, ואז...
תעשי רגע סופרן.
לא, אין לי עכשיו מהסיגריות, יש לי בס נדיר. אוקיי, אז איך התגלגלתי? ואז הגעתי לתל אביב, עזבתי את ירושלים, שבועת לב, אני לא אפרט, הגעתי לתל אביב, ועבדתי מאוד קשה במלצרות למחייתי, ובעצם נזכרתי שאני נורא נורא רוצה ללמוד אנימציה, כי זה מה שאני הכי אוהבת. כל פעם הייתי נזכרת בדבר שאני הכי רוצה ללמוד.
זהו, אנחנו מגלים פה איזשהו דפוס חוזר, שפתאום את נזכרת בדברים.
נכון, רגע, אבל לפני זה, לפני אנימציה, פרט שאתה לא יודע, הלכתי ללמוד במדרשה.
זה למה?
אומנות.
לא, יודע? יודע?
רגע לפני הלכתי ללמוד באומנות, אבל שוב פעם, זאת הייתה תקופה, שנות ה-20, לב שבור, הייתי הולכת כסערורית, עצובה נורא, כאילו ברחובות תל אביב, קוראת שירה, רואה סרט, כאילו רואה קולנוע אינדי.
אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, תחילת ה-90,
לא, זה כבר...
אמצע 90?
זה כבר 90... רגע. כן, זה תחילת שנות ה-90 עד באג 2000.
אוקיי.
זה 10 השנים האלה. אוקיי, ואז אמרתי, איפה אני אלמד אנימציה? אני לא חוזרת לירושלים, אני נשארת בתל אביב, וסיפרו לי שיש מקום שנקרא ויטל, והולכים לפתוח בו מחלקת אנימציה. אמרתי, זה במיוחד בשבילי? הלכתי, פגשתי את יאקי ודייוויד, הראיתי להם את כל הרזומה שלי עד עכשיו, אמרו לי, מעולה, קדימה, בואי.
התקבלת.
התקבלתי. הגעתי ללימודים, ואחרי איזה חודש או חודשיים אני שואלת מה קורה עם האנימציה, ואז אמרו לי, זה לא ייפתח. אבל יש לנו, התחלנו פה מסלול איור, אבל המסלול איור הם כבר, הם התחילו, הם כבר בשנה ג' ואני רק הייתי בשנה א'.
כן.
מיד, הוקפצתי. בגלל הקילומטרה שעברתי.
למדת איזה דבר או שניים קודם.
כן, מיד הוקפצתי לתוך הכיתת איור המיוחדת הזאת, שזה היה המחזור הראשון, שהמורים שלה היו אבנר כץ, דני קרמן, רותו מודן, איתן קדמי, מהירים שנורא נורא אהבתי את הספרים שלהם, שהייתי כתב, ורותו, כשלמדתי בבצלל, יצא לי להיות באחת התערוכות של תקשורת חזותית של סוף השנה, והדברים שלה פשוט משכו לי את העין, ואמרתי, מי זאת? הרותו הזאת. ואוקיי, אז באתי.
הנה
באתי היא. לכיתה, הנה היא. באתי לכיתה. זאת הייתה קבוצת בנות, אני לא חושבת שנתקלתי בכיתת איור, בכל החיים שאני מלמדת, או שלמדתי כל כך מיוחדת, ומוכשרת.
מי היה שם שאנחנו מכירים?
זהו, שאנחנו לא כל כך מכירים את השמות, כל אחת מהסיבות שלה, החיים הביאו אותה לדברים אחרים, אבל הם היו באמת, וואו. כל אחת הלכה למקום אחר, ולכיתה הזאת נכנסתי, בתך הסתכלו עליי מאוד מאוד בחשדנות.
ברור.
בגלל שהיה לי רעב נורא נורא גדול, וכל תרגיל, כל תרגיל שקיבלנו, לא הייתי מביאה דבר אחד, הייתי ממלא קיר שלם. והם לא אהבו את זה. לא אהבו את המגלומניות הזאת. זאת לא הייתה מגלומניות, זה היה רעב.
רעב,
מבחינתי
כן.
זה היה רעב. ושנים אחרי זה, כשאני נהייתי מרצה, וזכיתי ללמד את קרן שפילשר, ממש זיהיתי בה את אותו הדבר שקרה לי. גם קרן שפילשר, כשהייתה מגיעה לשיעור, הייתה ממלאה קיר.
מי שעוקב היום אחרי מה שהיא עושה, אחרי האינסטגרם שלה, אחרי הדברים שהיא עושה, עד היום היא ממשיכה למלא.
לגמרי.
מדהים.
אני הנחיתי אותה גם בפרויקט הגמר, וכל כך הבנתי את האישה הזאת.
לגמרי.
ואת מה שהיא עושה, וגם, עוד פעם, וגם לי זה קרה. אוקיי, אוקיי, ואז, זהו, ואז סיימתי.
ואז את
סיימתי בהצטיינות.
ברור. אז אני רוצה לשאול שאלה, אחרי הקרמיקה והאיור והאנימציה והמשחק והאופרה והטקסטיל, ובטח אנחנו שוכחים עוד כמה דברים, כשאת עכשיו צריכה, לא צריכה, אני מבקש ממך, להציג את תיק העבודות שלך, מה תהיה העבודה הראשונה שתשימי בתיק הזה, בשביל להגיד, שלום, אני בתיה קולטון.
וואי, שאלה נהדרת.
זה לאו דווקא העבודה הכי חשובה, או זה יכול להיות אולי זאת שאת הכי אוהבת, או זאת שאת הכי מייצר.
אני יודעת מה אני אשים. אני חושבת שאני אשים את החוברת הראשונה שעשיתי באקטוס, שנקראת אקו וסולג'ה.
מתי זה היה?
אני חושבת שזה היה ב-95.
אוקיי.
זאת עבודה שהיא הייתה פיתוח של משהו שהתחלתי אותו בויטל, פעם לא היה פרויקט גמר אחד. היינו עושים אצל כל מורה פרויקט, ואני עם הרב שלי עשיתי 5 פרויקטים, כולל סרט אנימציה בפלסטלינה. ושם התחלתי את זה בעצם.
מה יש בחוברת הזאת?
החוברת הזאת היא התחילה מאלמנח, שזה בעצם אוסף של עיתונים במלחמת העולם השנייה שיצא באורוגוואי ונמצא ברחוב על ידי מישהו שמסר לי את זה. ובאלמנח הזה היו ציורים צילומיים או צילומים ציוריים, לא יודעת בדיוק מה הטכניקה שהשתמשו, אבל שממש פורס את כל המלחמה בכל החזיתות, צילומים, גם צילומים אייקונים, גם פרסומות של אותה תקופה, במין פורמט ענק כזה, ואת הדבר הזה, בגלל שאני דור שני וכולי, הדבר הזה התחבר לי לאיזשהו מין מסע כזה של תיאור גרוטסקי. כן? זה עוד משהו דרך אגב שמאפיין את העבודה שלי בהתחלה, זאת אומרת, תמיד יש בעבודה שלי משהו גרוטסקי, אבל זה בא במופעים שונים, ובתחילת דרכי, הגרוטסקיות הייתה מאוד מוחצנת.
היא הייתה יותר גרוטסקית.
היא הייתה יותר גרוטסקית, כן. שיניים, תמיד יש שיניים, תמיד יש, כן, תמיד הכל נורא נורא מוקצן ומוגזם. היום אני הרבה יותר ממתנת את זה, ומנסה להביא את זה מבפנים, ולא דווקא כסממן החיצוני הבולט. אבל הדבר הזה, של להסתכל על האלמנח הזה ולהגיד על כל התמונות פאר של מערכות מלחמה מאוד מאוד גבריות, למצוא כל מיני דימויים שמכחיכים את זה ולצייר את זה. וזה בעצם הייתה העבודה הראשונה שלי על מחשב, כי זה התחיל כבר בויטל בשיעורי המחשב, שכל הכיתה תיאור ניסו ללמד אותנו פוטושופ, כולן ברחו בשיעור הראשון, ואני אמרתי, וואו, קסם. ואז לא היה וואקומים ודברים כאלה, פשוט עם האכבר. וואו, אני עושה עם האכבר וזה מצטייר. שאני לא אספר את כל ה... זה נשמע כאילו זה היה ב-48, וזה היה לפני כל כך הרבה שנים, באמת היכולות הביצועיות.
זה באמת מדהים, אנחנו מדברים על נגיד 25 שנה פחות או יותר.
כן, וזה תמיד, כשאני מספרת לסטודנטים, זה כאילו היו היה, פרק מהיו היה.
טוב, כל דבר לפני הקורונה מבחינתי היום זה היו היה.
נכון.
על אחת כמה וכמה ה-90s, כאילו זה נראה לי...
לא, לגמרי, וזה היה, אני יכולה אפילו, לא אכפת לי להודות, שבאמת המחשב הראשון שלי, כשהוא התקלקל, הבאתי את המסך, בכלל לא הבנתי שאני צריכה להביא את הקופסה. ממש הייתי מטומטמת. לתקן. אבל היה...
והסיפור הכי טוב ששמעתי ממך, אני חושב, ביפר.
אוי, יש לי הרבה סיפורים.
לא, אבל זה באמת... רגע, אבל... רגע, אני חוזר לעבודה הזאת, למה הייתי הראשונה?
הייתי הראשונה כי... אני חושבת שהיא הכי... רגע, שנייה, אני צריכה רגע לחשוב על זה, למה הייתי הראשונה, אני קשורה אליה, כי שמה עשיתי משהו שהוא בלי חשבון, שהוא בלי חשבון, שמאותו רגע, שברגע שסיימתי את זה, ובכלל התחילה הקריירה שלי, הדברים, אני חושבת, זאת אומרת, שבכלל זה תמיד בעיה של התבגרות, שאולי אתה משתכלל ואתה מבין הרבה יותר טוב את הדברים, אבל חסר הדבר הזה הראשוני שאתה עושה בלי חשבון, כמו אפילו להביא את המסך כשאתה צריך להביא את ה...
הבנתי.
אז אני חושבת שב... אופה. קודם כל, בעבודה הזאת...
רגע.
אוקיי. אוקיי. בעבודה הזאת יש איזשהו פיצוח של, של טכניקה שהשתמשתי ב, 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 במחשב, שם התחלתי להגדיר לעצמי כל מיני חוקים, מה אני לא רוצה מהמחשב. זאת אומרת, המחשב, חשבתי שהוא יהיה קיצור דרך, וכל מי שעובד במחשב יודע שזה ממש לא נכון.
נכון.
שהרבה יותר מהר לצייר, זה לצייר ידנית, אבל אנחנו לא, אבל זאת אשליה, ואנחנו שבועים בה, שברגע שאנחנו ניגשים למחשב, בנוחות שלנו על הכיסא, מול מסך, יש הרגשה שהכל יהיה יותר מהר ויותר פשוט. אנחנו רק, ואנחנו יודעים בלב פנימה שזה מסבך את העניינים.
רק לחשוב על כל השכבות שם בפוטושופ, או
זה... כן, זה על הרבה חוקים שאתה צריך לקופף אותם, אם יש לך איזשהו משהו בראש שאתה רוצה להגיע אליו, שאתה כבר לא מבין שהיד שלך יכולה להגיע לזה יותר מהר. אבל יש משהו במחשב שזה מין מקום בטוח.
הוא שם.
מקום בטוח, הוא שם, זה נמצא, יש מסגרת, הדף לא זז, לא נקרא, לא נשפח. כל מיני דברים כאלה שאיתם התחלתי, מין... כאילו מין רומנטיזציה כזאת. והחוקים היו כן לשמר את הדבר הידני שמגיע מבחוץ לתוך המחשב, ובאמת, הטכניקה הזאת שהתחלתי איתה, שהיא הייתה טכניקה של קטם, טכניקה של ציור, אוקיי? זה לא היה ציור קו ולמלא את המשטחים, אלא ממש לחכות, להתחכות אחרי ציור שמן. ובאמת היה בלבול, כי זה באמת ההתחלה, השנים הראשונות של האיור במחשב, מה זה הדבר הזה? זה ציור שמן? זה פוטו? מה זה הדבר הזה? ושמה התחיל משהו שאחרי זה ליווה אותי במשך שנים, שמה התחילה איזושהי המצאה של טכניקה, כי שוב פעם הייתי מחלוצי המאירים על המחשב.
כן.
כשהיה אנדו אחד.
אז אני רוצה עכשיו לקפוץ לשנה, okay. לשנה שעברה, לעבודה האחרונה שלך, גם אם אחרי זה עשית עבודות נוספות, איורים נוספים, ספרי ילדים, הפרויקט שעשית עם רוני פחימה, בתואר השני בשנקר, עקבתי אחריו בעניין רב, דרך חשבון האינסטגרם שפתחתם לו, יארנפר, יריד האיור, לא, סליחה, לא, הטקסטיל.
יארן זה בעצם...
צביעה?
לא, יארן זה גם חוט.
נכון.
וזה גם סיפור צ'יזבט כזה.
וואלה.
כן. האמת גם אנחנו לא ידענו את הפירוש הזה, מה שעלה לנו זה יריד החוטים, אבל כשנכנסנו לתוך הפירוש של המילה, אז הבנו שזה אומר עוד דברים. ובכלל, כל הדיבור, הדיבור של הטקסטיל, זה דיבור שאנחנו משתמשים בו ביום-יום, כולנו, כשאנחנו מתארים דברים. חוט המחשבה, נקרא לי חוט המחשבה, כן?
אופס.
אופס. אני הורג סיפורים, אני שוזר בדבריי, אין כמעט ביטוי, ואתם תסתכל או תאזין לאנשים, אתה תבין, שהדברים הם באים מהעולם הזה.
גם המילה טקסטיל, יש בה את המילה טקסט.
טקסט, בוודאי.
בכלל...
עכשיו, כן, נכתבו על זה המון דברים, כן. וגם אנחנו התעסקנו בזה בתוך העבודה שלנו.
תגידי במילה מה עשיתן, למי שלא רואה, אנחנו...
אוקיי,
אני
מה
רק,
שעשינו...
אני רק אגיד שאנחנו, שהפרק ישודר, אנחנו נעלה לחשבון האינסטגרם שלנו, דימויים, okay. שבו תוכלו לראות באינסטגרם של פורטפוליו, את כל העבודות והדימויים שאנחנו מדברים עליהם פה בפרק.
אוקיי. רוני ואני, רוני שהיא, רוני הייתה סטודנטית
נכון.
שלי.
נכון.
גם אותה הנחיתי לפרויקט גמר, ותמיד ידעתי שאני נורא רוצה להיות גם חברה שלה. היא מעניינת אותי כבן אדם, כיוצר, וזה היה מין חלום כזה לעשות איתה יחד משהו. ושתינו, גם רוני וגם אני, אנחנו כל הזמן מחפשות... תחומים אחרים להתבטא בהם, כי שתינו אוהבות לעבוד בידיים, כאילו למצוא כל מיני, קראו לזה קראפט, לא משנה, אין לי, אני בכלל, ההגדרות לא כל כך מעניינות אותי, אבל באמת לראות לאיזה גבול אפשר למתוח את הדברים, כשמה שעומד מאחורי זה הרצון לספר סיפורים, שזה לב ליבו של האיור.
נכון.
הרצון לספר סיפור. המשיכה הזאת לטקסטיל התחילה בשיטוטים שלנו במסדרונות שנקר, שהמחלקה לטקסטיל היא קודם כל מחלקה יפהפייה.
מהממת.
היא באמת, אני חושבת זה, כאילו המעבר הזה, תמיד רציתי ללכת דרך הדרך הארוכה, לעבור שם, להיכנס לחדרים, ולראות את, את המכונות היפות
האלה. ולגעת בהכל, למשש הכל, לעבור על הכל עם היד, כאילו אין
לגמרי.
דבר,
למשש... יש להם את התערוכות סיום הכי יפות שיש.
לגמרי.
והמכונות האלה עניינו אותנו. ושתינו נרשמנו לתואר השני בידיעה שאנחנו רוצות, זאת אומרת, אנחנו גם ניקח את הקורסים של התואר השני, אבל גם ניקח, ממש נהיה כאילו, נחזור לתואר ראשון ונלמד עם שנה א' של טקסטיל, נתחיל ללמוד את כל סודות התחום הזה. וזה מה שעשינו, ואפילו היה שלב שחילקנו בינינו את הקורסים כדי שנצבור יותר ידע. כי הזמן היה קצר.
ובסוף הפרויקט, מה...
ובסוף הפרויקט, זה בעצם, דרך הדברים שלמדנו בטקסטיל, זה שוב פעם, החיבור לאיור, איך אנחנו מספרות סיפורים, בתוך הדבר הזה, שזה הציב לנו הרבה שאלות טכניות, הרבה שאלות פילוסופיות, ובסופו של דבר, יצרנו ארבעה אובייקטים, כשהטקסטים, הטקסטים זה טקסטים של... של האחים גרים, של הגנון, מהמיתולוגיה, הדברים שמתעסקים בהריגה, וזה בכלל טוב, אפשר לדבר על זה שעות, על מה זה בכלל הדבר הזה, ואיך בהיסטוריה שזרו בתוך זה צפנים וסיפורים, וכל כך הרבה דברים, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה חומר, מאיפה שלא מסתכלים על זה, והדבר הזה של שתי יוצרות שעושות יחד, זאת אומרת, דיאלוג, והמפעל, שהקמנו מפעל והיינו פועלות במפעל שהקמנו לעצמנו, כי אנחנו שתינו אוהבות מאוד לפעול, להיות פועלות. הפרויקט הזה הוא לא נגמר, אנחנו נמשיך ונפתח אותו, ויש כל מיני מחשבות שעוד הן לא סגורות, אז עוד אי אפשר לדבר עליהן, אבל זה לא נגמר, זאת אומרת, השיתוף הפעולה בין רוני לביני, אנחנו לא רוצות שהוא ייגמר.
זה רק ההתחלה, את אומרת.
כן.
מהמם.
אני לא מוותרת.
לא, לא, אני...
אולי היא תוותר, אני לא מוותרת עליה.
אם היא מוותרת, תגידי לי, אני נפיל לחת פיזי מתון. אני רוצה לשאול אותך, אני חושב שרוב הקהל בארץ, גם אם הוא לא יודע מי את באופן ספציפי, מכיר את העבודות שלך בעיקר דרך ספרי ילדים.
נכון.
ממרים ילן שטקליס, כרכרת הזהב, נכון?
שרשרת זהב.
שרשרת זהב, סליחה.
לא, זה בסדר.
ועד דוקטור אייקואב מלפני כמה שנים, והסדרת הרפתקה, ועוד ועוד ועוד. ומעניין אותי, לגבי הפרויקט הזה בטקסטיל, בתואר שני בשנקר, אם את חושבת שעשית אותו אחרת, כי היה לך את הרקע של איור לספרי ילדים. כי לא באת אליו, יש מאין, בתור מהארץ שעושה פרויקטים אחרים, אנימציה למבוגרים או כל דבר אחר.
לא, אז קודם כל, אני עושה דברים לכל הגילאים, ממש, אין לי, זה נכון שתחום ספרי הילדים, זה תחום שאני רוצה לאכול אותו, מרוב שאני אוהבת אותו. דברים שאני אוהבת, אני רוצה לאכול אותם. אני כל כך אוהבת את את הפורמט הזה, את האובייקט הזה, שנקרא ספר ילדים, כשהוא טוב כמובן, כן? ואני חוקרת אותו, גם היסטורית, כן? כל הבית שלי, כן, כבר ראינו שאני ממש גרידית, אז אני גם גרידית לספרי ילדים, כי זה פורמט שהוא באמת מאפשר לך לצייר כל כך הרבה ציורים עם, והטקסטים כשהם כתובים, זה בעצם הסיפורים שלנו, זאת אומרת, זה הגרעין, זה גרעין של סיפורים שגם בתור מבוגרים אנחנו עדיין חושבים עליו וניזונים ממנו, כן? זה משהו שהוא לא נעלם. עכשיו, אני לא חושבת שהפרויקט של הטקסטיל הוא קשור לזה שאני מרת ספר, זאת אומרת, מה זה לא קשור? כל דבר שאני עושה, זה תמיד, זה סך הכל
ברור,
כל
זה,
מה
זה
שאני...
ברור, זה נדבך אחד
כן,
על השני.
כן, זה משהו שהוא נצבר, אבל דווקא, כשאני מציירת לילדים, אני תמיד אומרת את זה בכל רעיון, זה לא שאני מחפשת את הילד שבי, ואני נזהרת, או משהו כזה, אבל
תודה
עדיין...
תודה לאל.
לא, ברור, אבל אני עדיין ברור לי מי הקהל, אני משאירה את האגו בצד, אני לא רוצה שיהיה להם לא נעים ולא נוח, דווקא בגלל שהם חופשים עם הגוף שלהם ועם המחשבה שלהם, אז להתחיל להכניס להם כל מיני תכנים, אלא אם כן, בסדר, יש דברים, זאת אומרת, אני לא, זה לא שאני עוצרת את עצמי, אבל ברור לי במחשבה האחורית, מה אני עושה ולמי אני עושה. בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, כל פעם שיש פרויקט אחר, שהוא לא פרויקט לילדים, אין לי מעצורים בכלל. אין לי מעצורים בכלל. זאת אומרת, עדיין אני לא... בסדר, אני עוד לא סיימתי את הקריירה שלי, ואולי יש דברים שבכלל עוד לא נגעתי בהם, ועוד לא התעסקתי איתם, אבל דווקא פה בטקסטיל היה שחרור מוחלט, בתוך הכבלים של החוקיות של הטקסטיל. זאת אומרת, עבדנו בעצם על שתי וערב, על פיקסל. זאת הייתה המסגרת היחידה.
יחידת הבסיס.
כן, יחידת הבסיס, ששם כבר התפרענו לגמרי. אין איזה קשר, כאילו, ל...
אז אפשר לדבר על זה עוד המון, אבל אנחנו לקראת סיום.
וואלה.
אז כן, כן. אז יש שתי שאלות,
אוקיי.
שאני שואל תמיד בסוף.
טוב.
אם יש עבודה אחת שאת יכולה לבחור מכל אומן, צייר, מעצב, פסל, אדריכל, מעצבת, אומנית, מאיירת, שהיית רוצה שתהיה אצלך בבית, ואנחנו עושים ככה, קליק, והיא אצלך בבית. במה היית בוחרת? עבודה אחת.
אביב האורי, רישום של אביב האורי.
וואלה. למה, כבר אני יכול כמובן להבין, אבל מה עושה לך?
אני ממש... כאילו, איך ששאלת, כבר עלו לי דמעות בעיניים.
זה מרגש העבודות שלה.
כן, זה עניין של... זאת אומרת, זה אביב האורי, זה משה גרשוני, שניהם, יש משהו בקו, אני מאוהבת בקו. אוקיי, אם אמרתי קודם שאני רוצה לאכול ספרי ילדים.
אז שיהיו עשויים מקווים.
רוצה, כן, לא, אני גם רוצה לאכול רישומים. הקווים שלה, פשוט הקווים, הדפים שמלאים בקווים ובתנועה, ויש שם איזה משהו שזה לא, עוד פעם, זה לא מישהו שלקח איזה עיפרון וקשקש בכל קו וקו, יש איזה משהו שאני, אפילו אם אני אקח דף ואני אנסה לשחזר, אני לא אצליח, ואני כל פעם פשוט נדהמת כשאני עומדת מול הרישומים שלה. אז אני רוצה רישום של אביב האורי.
איזה כיף לשמוע אנשים שהם מתרגשים ככה מעבודות. שאלה אחרונה, עבודה שמישהו אחר עשה, אבל לא אביב האורי, שאת אומרת, אני רציתי לעשות אותה, אני הייתי שמחה לעשות אותה, או אני רוצה לעשות אותה, לאו דווקא ממקום של קנאה, המניה כזה, אלא עבודה שראית, ואת אומרת, אני רציתי.
אני חושבת כל העבודות של חליל בלבין ומרב קמל.
מהמם.
כל דבר שהם עושים, אני רוצה לעשות את זה. למה אני לא עשיתי את זה? ואפילו קניתי איזה הדפס שלהם, לא עמדתי בזה.
מה...
מפנחס, מהתערוכה שלהם, יש לי תחרית מעל המיטה.
מה עושה לך? מה עושה לך?
קודם כל, אני מתפעלת כל הזמן מההמצאות שלהם, מהעבודה שלהם יחד, מהסיפורים שיש מאחורי זה, מהטכניקות. יש שם איזה משהו, אני חושבת שגם, זאת אומרת, כן, יש שם משהו שהוא גם קרוב ל... נגיד ליור, אם אני לא חוטאת לאף אחד, יור קומיקס, זאת אומרת, יש שם סיפור, יש שם נרטיבים, יש שם... יש שם הומור, אני, עוד פעם, הומור לא...
ברור.
לא קל, אבל...
מהסוג הזה, מה שנקרא.
ואני גם, אני גם פגשתי אותם את שניהם, הם שובי לב, והעבודה שלהם שובת לב.
איזה מרגש ואופטימי זה לגמור ככה את הפרק שלנו. בתיה קולטון, אני רוצה להודות לך מאוד, שבאת להתארח בתיק עבודות, בפודקאסט של פורטפוליו. אני רוצה להודות לפלפ, לנותני החסות שלנו, אני מזכיר לכם, תלכו לחנות, תיכנסו לאתר, תגידו שאתם בפורטפוליו, או תכתבו בקוד קופון פורטפוליו, בפלפ.shop.co.il. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפודקאסט המהמם שלנו, ואני מזמין אתכם, מאזינות, מאזינים, נהניתם, ספרו לנו, תדרגו אותנו בבקשה, תעקבו אחרינו בניוזלטר, באינסטגרם, בפייסבוק, תיכנסו, תקראו, תספרו לנו, ועד שבוע הבא, עד הפרק הבא, תודה ולהתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.